הנושא של השיחה הערב זה נתינת אמון. הנושא הזה של אמון מרתק אותי, די מרתק אותי בזמן האחרון. בגלל כל מיני אירועים שקרו בחיי, נסעתי לחקור אותו קצת, גם בהודו. אז אולי אני אקדים ואומר שהמילה שעליה אנחנו מתבססים, המילה בסנסקריט זה שרדה. איך אנחנו אומרים את זה בפאלי? שדה? נכון? בלי האר? שדה? שדה, כן. פאלי וסנסקריט הן שפות קרובות מאוד. בכל אופן, המילה הזאת היא מקפלת בתוכה עוד הרבה יותר משמעות מאשר המילה בעברית אמון. זה כמו שבאנגלית יש לה מילה trust, trust. שני פירושים, גם, זאת אומרת שתי משמעויות, גם אמון וגם ביטחון. כן? יש את זה שם. אז למילה הסנסקריטית שרדה יש גם את האיכות הזאת של הדיוושן. של ההתמסרות. יש גם את האמון, גם את הביטחון, גם את ההתמסרות, מין איכויות כאלה שמקופלות כולן באותה מילה, וזאת איכות שהיא מאוד חשובה ומהותית לתרגול שלנו, ועוד יותר מעניין מזה לחיים שלנו. הסתבר שאחרי שהבודה התעורר, הוא ראה שזה כל כך מסובך מה שהוא הבין. הוא חשב לעצמו, וואלה, אף אחד לא הולך להבין אותי כאן. אם אני אתחיל ואסביר ואדבר על זה, זה יהיה סתם. זה פשוט, אף אחד לא יבין, זה לא ייגע באף אחד. עדיף לי לוותר, ככה, לפרוש לאיזה מקום שקט ולבלות את שארית הזמן של החיים של הגוף הזה. ולפי הסיפור ככה בא מישהו, איזושהי ישות, ושכנעה אותו, בכל זאת. והשכנוע היה, יש עוד יצורים, אמר לו ברמה, שיש להם רק מעט אבק בעיניים. זאת אומרת, יש יצורים, אנשים, אולי לא רק אנשים, אני לא יודעת, שכן מסוגלים לראות, עוד פעם הראייה חוזרת לנו שוב, יש להם רק מעט אבק, זאת אומרת, יש רק מעט מסכים. בודה התרצה, והדבר הראשון שהוא בעצם אמר, או שקרה לו בצורה ספונטנית, זה שהוא דקלם שיר. הוא הסכים, והוא דקלם שיר. והשיר הזה הוא לא סתם שיר, הוא שיר ברכה. והוא ברך. הוא ברך את כל אלה ששומעים, את השומעים של הדברים שלו, של התורה שלו, בזמן שלו ובזמנים אחרים שבאו אחריו. והברכה הייתה, ההתחלה שלה הייתה כזו. מי ייתן, אמר הבודה, שאלה שיש להם אוזניים, זאת אומרת אנחנו השומעים, ישחררו את האמון. זאת הייתה ההתחלה של הברכה שלו. מי ייתן ואלו שיש להם אוזניים, אלו שמסוגלים לשמוע את הטיצ'ינג, את הלימוד, ישחררו את האמון. אני תמיד מוצאת שיש בזה הרבה מאוד יופי בברכה הזאת. כי ההנחה היא שאנחנו מתחילים את הדרך הזאת, ממקום שהוא מוכן אפילו קצת, אפילו טיפ-טיפה, להיפתח למשהו שאנחנו לא בטוחים לגביו, לא יודעים אותו, לא מכירים אותו, אולי יש לנו הסתייגויות, אולי זה נדמה לנו שזה לא בשבילנו, זאת אומרת, יש בנו גם ספק לגביו. ומהר מאוד כל התנועות הנפשיות האלה חוסמות. חוסמות את האמון, דבר ראשון, וכשהאמון נחסם, לא יכולה להתקיים למידה. משהו חדש לא יכול להימזג לתוכנו, ואנחנו לא יכולים להשתנות כתוצאה מהמשהו החדש הזה, שנמזג לתוכנו. אתם מבינים את הקשר, את הדימוי הזה? אתם איתי?
לא כל כך.
אוקיי, אוקיי. אז עוד פעם, זה טוב. אמון. תחשבו על עצמכם, אוקיי? מה נחוץ בשבילכם, בשביל לתת אמון במישהו או במשהו, או פשוט לתת אמון? ומה קורה כשלא נותנים אמון? מה קורה בכם, מה מתרחש בכם, כשאין אמון? מהי החוויה הפנימית שאין אמון? חוויה של פתיחות או של סגירות? אוקיי. כשיש חוויה של סגירות, קל ללמוד או קשה ללמוד? לזה הוא התכוון. זה פשוט. הוא היה אדם מאוד פרגמטי. כן? זה לא, אנחנו לא מדברים פה פילוסופיות גבוהות או כל מיני ניואנסים דקיקים של, של הסייקיק האנושית. אמון זאת תנועה של פתיחה. ואנחנו מדברים פה על לתת אמון. כן? זה בכלל. היום בבוקר יעל דיברה על, שמחה יעל, דיברה על, על איכויות הלב. כן? וזה עוד אחת שמצטרפת אליהן. נתינת אמון גם היא קשורה לריכוך הזה שהלב שלנו מסכים לעבור. ואתם יודעים, לתת אמון, וואי, זה אחד הדברים לפעמים יותר קשים לנו לעשות כבני אדם. הרבה פעמים אנחנו עושים מין מקח וממכר כזה. אני אתן בתנאי ש. אני אתן אמון אם אני ארגיש בטוח. אני אתן אמון אם הוא ראוי לאמון שלי, או אם היא ראויה לאמון שלי. אני אתן אמון רק אם אני אדע שלא יבגדו בי. ההזמנה מאוד רדיקלית כאן, בטיצ'ינג הזה, זה לתת אמון נקודה. לתת אמון בלי תנאי. לתת אמון וזהו. ואז לראות מה קורה. זה מאוד מעניין הקשר בין אמון ובין חמלה. במי קל לנו לתת אמון? מתי קל לנו לתת אמון? הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים שהאדם השני, יש בו את האיכות הזאת של הטוב, של החמלה, שאכפת לו מאיתנו. פשוט נורא, כן? האמון משתחרר, האמון נפתח. שתי האיכויות האלה מפעילות אחת את השנייה. האיכות של החמלה, הטוב, הקיינדנס, בצד השני, מפעילה אצלנו את היכולת לתת אמון. וזאת נתינה. גם אם נדמה לנו שאין לנו שום דבר יותר לתת. גם אם נדמה לנו שאנחנו חסרי כל, חסרי ערך, אין לנו שום דבר מעניין להציע לעולם, או שום דבר משמעותי להציע לעולם או למישהו אחר, אנחנו תמיד יכולים לתת אמון, וזאת נתינה מאוד גדולה, כי זאת נתינה שפותחת דלת לטרנספורמציה, לשינוי. הנתינה של האמון היא יושבת על, או יש לה שני אספקטים מעניינים בשבילנו. יש את האספקט הפסיכולוגי, שאתם יודעים, מהשנים הראשונות, משהו שם נבנה, יש המון תיאורטיקנים שמדברים על זה, ויניקוט, לא חשוב, כן? לא נכניס את הפסיכולוגיה במלוא הדרה לכאן. אבל כן, כולם תמימי דעים שמשהו מאוד בסיסי נבנה שם בשנים הראשונות, אם הוא לא נבנה לגמרי טוב, אז אחר כך במהלך החיים של האדם, הוא צריך לעבוד על זה, הוא צריך לעמול על זה, הוא צריך לעשות משהו שהוא אקטיבי יותר לכיוון הריפוי שלו. הוא צריך להתכוון להיות בתדר הזה שמסכים להיפתח. כי משהו קצת נסגר מלכתחילה. והרבה פעמים אנחנו פוגשים את החיים בצורה הזאת, בצורה קצת נסגרת, קצת סגורה, קצת מחוסה. מנגנוני הגנה שלנו פועלים מאוד חזק. המקום של הסווי ולהישרדות פועל מאוד חזק. אני לא יודעת אם שמתם לב, עברו קצת יותר מ-24 שעות מאז שאנחנו כאן. 30 שעות מאז שאנחנו כאן יחד. אני לא יודעת אם מישהו מכם זוכר את ה-state of mind שהיה לו או שהיה לה, כשהגעתם לכאן, כשנכנסתם לחדר, כשבחרתם לכם מקום, ליד מי לשבת, איזו קרית לקחת, יהיה לי נוח, לא יהיה לי נוח, מי הם האנשים המשונים האלה, אני לא בטוח שאני אוכל בכלל להתחבר אליהם, או לדבר איתם, או הם לא נראים לי מעניינים, או אולי היא נראית מעניינת, או כל הדברים שהמנגנון הזה, כן, של ההישרדות, מהר, 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 מכניס פנימה, מעכל, כדי להרגיש את עצמנו בטוחים. והרבה מהזמן אנחנו פועלים מתוך מנגנוני ההישרדות האלה. מנגנוני ההישרדות האלה הם אלה שגורמים לנו לא להיות למשל אמיתיים עד הסוף. לא להיות באותנטיות כלפי אנשים שקרובים אלינו. אנחנו נראה אולי רק את הצד היפה יותר, הנעים יותר, האופטימי יותר. הרבה פעמים אנחנו כמו, לא, לא. את החלקים הכואבים יותר פחות נחשוף. יש פה גם עניין של האיכות הזאת, המורכבת, של אמון, של ביטחון. כשמנגנוני הגנה פועלים חזק, כשאנחנו ב-survival mode, אין לנו את הפניות, אין לנו את המקום לתת אמון. זה ככה מהבחינה הפסיכולוגית, הנפש שלנו די דומה. כשאנחנו מרגישים בטוחים, כמו פרח, אנחנו נפתחים אל האור, ואז אנחנו יכולים עם מישהו אחר לעשות דברים שאולי חשבנו שהם בלתי אפשריים בשבילנו. זוכרת לפני שנים הייתי בריטריט בהודו, בצפון, ככה, היה מקום הררי. זה גבוה. זה היה ריטריט מאוד ארוך, חודשיים. וככה מישהו באמצע הריטריט תלה נדנדה עם חבלים מאוד מאוד ארוכים. זה בעצם היו שני חבלים ומין קרש כזה קטנצ'יק. הוא תלה אותם מאיזה ענף מאוד מאוד גבוה שבכלל היה מעל איזה מדרון תהום כזאת. וכל האמיצים, כן, שבחבורה, כנראה תרגלו איך זה להיות עם תחושות של פחד או שמחה, אין לי מושג. זה נראה לי נורא נורא מפחיד ואין שום סיכוי שאני אהיה על זה. מדי פעם הייתי רואה מישהו כזה עולה על הנדנדה הזאת ואף וחוזר, וזה היה נראה כל כך מקסים ומפתה מצד אחד, והדבר הכי מפחיד. מצד שני, שאין שום סיכוי שאני אעשה את זה בעצמי. ובאמת לא התכוונתי. ביום האחרון של הריטריט, שכבר ככה, כבר השתיקה נוצקה לתוך דיבור, התעיידה לה, וככה, היו מפגשים עם האנשים. אז הסתבר ש... אחד המורים של הריטריט, אחד מהמורים שלי, שהיה שם ג'יי, עמד ליד הנדנדה וככה הזמין את מי שמפחד ומי שחושש לעלות, והוא פשוט יעמוד שם. אז אני צפיתי ממקום בטוח, ככה מהצד, ובאמת אחד אחרי השני או אחת אחרי השנייה. בוא נדייק. כן. עלו אנשים, וככה אחרי הרגע הראשוני של Oh my God, מה, אני הולכת להתרסק אל תוך התהום, הופ, זה היה נראה נורא כיף, היה מלווה בהרבה שמחה, אז יאללה, זה עשה לי את זה בקיצור. אני לא יודעת איך, מצאתי את עצמי יושבת על הנדדה הזאת, עוד עם הרגליים על האדמה, מחזיקה חזק את הג'יי, ואני אומרת לו, אוקיי, יופי, הגעתי עד לכאן, אין סיכוי שאני משחררת אותך. כאילו, לשחרר אותו זה אומר, לעוף, כן. אמרתי, אוקיי, בזמן שלך, מתי שנוח לך, whatever, אני לא יודעת אפילו מה הוא אמר, אבל משהו בנוכחות השקטה שלו, יכולתי לראות את התנועה הזאת קורית. פשוט עמד שם, כמו סלע, יציב, איתן, מישהו שיכולתי לסמוך עליו. לא שהיה לו הרבה מה לעשות, אגב, אם הייתי, כאילו, עפה לי לתהום באמת. אבל הוא היה שם, ושמחתי עליו. הוא אמר לי שזה יהיה בסדר. וככה, השאר היסטוריה, טוב, זה היה מבצע, אני לא מתכוונת לחזור עליו. זה היה בשבילי שיעור גדול, ואיך... משהו בפנים שעד אותו רגע בכלל לא הייתי ערה לזה שהוא סגור ומקובץ, פתאום כמו אותו פרח נפתח אל האור ומסכים ומוכן ותמסר ומשהו אחר קורה שם. אז ברמה הסוקול פסיכולוגית, ברמה הבין אישית, האמון, הטרס, הוא כל כך חשוב, הוא כל כך חשוב לנו. ויחד עם זאת, זאת לא הרמה היחידה שיש, זאת לא הרמה היחידה שאותה אנחנו מדברים כאן, שפה שאנחנו מדברים כאן, בריטריט הזה. אני רוצה לקרוא, לפני שנעבור לרמה השנייה, הרוחנית, אני רוצה לקרוא סיפור קצר של... אישה נפלאה בשם רחל נעמי רמן, מתוך ספר נפלא שנקרא ברכות סבי. מכירים? מי שלא מכיר, ממש כדאי לכם. סיפורים של עוצמה, מסירות ושייכות. סיפורים קצרים מהחיים שלה, היא עצמה חולה במחלת קרון, כבר 40 שנה, יום כתיבת הספר, הרבה מאוד סיפורים. סבל, ניתוחים, חוסר ודאות, פחד מוות, וגם היא רופאה שמטפלת ומלווה. ולסיפור הזה היא קראה להיאבק עם המלאך. לפעמים פצע הוא מקום המפגש הראשון שלנו עם החיים. זהו המקום בו אנו לומדים להכיר בכוחם של החיים ובמשמעותם. כשאנו פצועים, אנו מוצאים חוכמה המלמדת אותנו לחיות טוב יותר מכל ידע שמזכה אותנו במבט חטוף, אמיתי ובלתי צפוי על עצמנו ועל החיים. הסיפור הכמעט אחרון שסיפר לי סבי היה על יעקב אבינו שהותקף בלילה כשישן לבדו על גדת הנחל במעבר יבוק. באמצע מסעו הוא עצר כדי להכין ארוחה ולישון. המקום נראה בטוח למדי, אך רק למרית עין. הוא התעורר כשזרועות גבריות אוחזות בו ומצמידות אותו לקרקע. בגלל האפלה הוא לא הצליח לראות את פני אויבו, רק לחוש בכוחו. הוא אסף את כוחותיו והחל להיאבק בו כדי להשתחרר. זה מוכר? זה היה רק חלום רע, סבא? שאלתי בתקווה. לעתים תכופות היו לי סיוטים ונזקקתי לאור קטן כשישנתי. הייתה אז ילדה בת שבע. התקרבתי אל סבי ואחזתי בידו. לא נשום מלא, הוא השיב. זה היה אמיתי למדי, אבל זה קרה לפני זמן רב. יעקב שמע את נשימתו של המתקיף, חש את מגע בגדיו, ויכול היה אפילו להריח אותו. יעקב היה איש חזק מאוד, ולמרות שגייס את כל כוחותיו, הוא לא הצליח להשתחרר או להכניע את אויבו. כוחותיהם היו שווים ומתגלגלו על הקרקע, נאבקים מרה. כמה זמן הם נאבקו ככה, סבא? שאלתי בדאגה. הרבה זמן, משום מלא, הוא השיב. אבל החשיכה לא נשארת לנצח. בסופו של דבר, השחר עלה, ואיתו האור. ואז יעקב ראה שהוא נאבק עם מלאך. נדהמתי. מלאך אמיתי, סבא? שאלתי, עם כנפיים? אני לא יודע אם היו לו כנפיים, משום מלא, אבל היה זה מלאך, בהחלט. הוא אמר לי, עם בוא השחר שחרר המלאך את אחיזתו ופנה ללכת, אבל יעקב אחז בו בחוזקה. שלחני, אמר המלאך ליעקב, כי עלה השחר. אבל יעקב אמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. המלאך נאבק קשות, הוא רצה מאוד להימלט, אבל יעקב אחז בו בחוזקה, וכך המלאך נתן לו את ברכתו. רווח לי מאוד, והוא באמת עזב, סבא? זה הסוף? שאלתי. כן, אמר סבא, אבל ירחו של יעקב נפגעה במאבק, ולפני שהמלאך עזב הוא נגע בו במקום הכואב. זה היה הדבר שיכולתי להבין, גם אמא שלי עשתה כך לעתים קרובות. הוא נגע בו כדי שהפצע יברי, סבא? שאלתי, אבל סבי נד בראשו. אני לא חושב כך, נשום מלא. הוא נגע שם כדי שיעקב יזכור. יעקב נשא את הפצע כל חייו. זה היה מקום הזיכרון שלו. הסיפור הפליא אותי מאוד. איך אפשר לבלבל בין אויב למלאך? אבל סבא אמר שדברים כאלה קורים כל הזמן. ולמרות זאת הוא אמר לי, זה לא החלק החשוב ביותר של הסיפור. החלק החשוב הוא שלכל דבר יש ברכה משלו. אז היום בקבוצה אחרי צהריים דיברנו על זה קצת. מה עם הברכות שיש לה כללה הזאת או לא כללה? ולפעמים אפילו הטרמינולוגיה הזאת יכולה להיות מקוממת. כאילו לא הזמנו את זה, מה פתאום? מה פתאום לראות בזה ברכה? אבל היכולת שלנו לזהות כשמשהו ניתן לנו, בלי שביקשנו, אף אחד לא הזמין שום דבר בתפריט הזה הרי, אפרופו לא להיות חולה ולא להיות מלווה, ולא להיות מי שאנחנו עם כל התתי סעיפים שלנו גם בלי קשר למחלה. ועדיין, מעניין המשפט הזה של רחל נעמי רמן, לכל דבר יש ברכה משלו. כשאנחנו מוצאים את עצמנו בחוסר אונים הזה, בכאב, במצוקה, בדרמה, בפחד, איך ניתן למצוא את הפנינה הזאת, את הברכה שגלומה בזה? והרבה פעמים כשאנחנו באים מתוך מנגנוני ההגנה שלנו, מתוך יצר ההישרדות שלנו, אין שם הרבה מקום, אין שם הרבה ספייס למצוא את הברכה. אנחנו מאוד מקובעים, בטוחים מי אנחנו, בטוחים מה זה העולם, בטוחים מה זאת המחלה. אין שם הרבה מקום למשהו חדש, רענן, לא צפוי, מפתיע להיכנס. ומצד שני, אם אנחנו לוקחים ומאמצים את הברכה הזאת שהבודה ברך, לפני 2600 שנה כבר, היא טובה עד היום. מי ייתן ואלו שיש להם אוזניים ישחררו את האמון? מה אנחנו יכולים לגלות שם? במסע הזה שלי עכשיו בהודו, חלק מהזמן הייתי מין בית חולים היורבדי כזה, של כל מיני טיפולים משונים ואינטנסיביים ואזוטריים. והייתה שם אישה צעירה מאוד, בת איזה 70 נראה לי, משהו כזה, צעירה ילדונת פשוט, ברוח שלה, שחיה כבר הרבה שנים בהודו, היא גרמניה במקור, והיא הייתה תלמידה של אושו ואחר כך של פאפאג'י. היא ככה עובדת, כן, ככה היא עברה, עשתה את הסיבוב ככה על כל המורים הרוחניים, והיא ממש ככה לגמרי חיה בשביל התרגול. זה מה שמעניין אותה. היא אמרה לי, הגעתי להודו, פגשתי את אושו, היה לי כאילו הכל. באמת, אישה מאוד יפה, מאוד ככה, כל מבוקשה ניתן לה. והיא אמרה לי, I was a miserable wreck. לא יודעת איך לתרגם דבר כזה. כאילו, הייתי שבר כלי, שבר כלי. כאילו, אומללה, מיואשת, מלאה פחדים, כעסים, שנאה עצמית, רגשות אשמה, מה לא. והיא אמרה שאושו, שהכיר אותה טוב, היא חיה בקהילה שלו, נתן לה תרגול. הוא אמר לה, איך שאת מתעוררת בבוקר, תגידי כן. איך שאת מתעוררת בבוקר, תגידי כן. היא אמרה לי, זה לפני 3 שבועות, it changed my life. It changed my life. מה זה להגיד כן הזה? זה בדיוק כמו נתינת האמון. כשאנחנו נותנים אמון, זה לא שאנחנו נותנים אמון במחר יהיה יותר טוב. אנחנו לא יודעים אם מחר יהיה יותר טוב או יותר נעים. זה לא שאנחנו נותנים אמון בתנאי שיהיה יותר סבבה מחר. שהגידול יתכווץ, שהפרוגנוזה תשתנה, שהאנשים סביבנו יהפכו להיות יותר נחמדים. מה שיש לכם בוויש ליסט. זה להגיד כן, שהוא עמוק ורחב וכולל את כל התנועות. הנעימות והלא נעימות, וגם אלה שבאמצע. באיזשהו מקום, זה להגיד כן לחיים. כן. עם כל מה שיש בהם. עם כל ה-horrible, כן, הקושי, הזוועה, הפחד. עם זה מה שבאותו רגע עולה. ועם כל היופי, הרכות, החוכמה, עם זה מה שבאותו רגע עולה. המקום הזה שיכול להתמסר. להתרכך, לוותר על אשליית השליטה, להניח לפסדה הזאת, שרבים מאיתנו נושאים אותה, דיברנו על זה, המבוצה כמו, כן, קצת כמו, שאנחנו חיים במין חזרה גנרלית, ושנהיה גדולים, אז נוכל באמת לחיות, באמת, להיות אותנטיים, לעשות את מה שבא לנו, להניח לכל מנגנוני הגנה האלה. יש לנו הזדמנות. מה זה מדהימה? כי הכל מאוד 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 חריף, ועכשיו וקורה. להסכים שהחיים יבשלו אותנו בכיוון הנכון. מה זאת אומרת? נזכרתי איפה קראתי את זה. זה היה באיזה עיתון הודי. לפני שבאתי, סיפור כזה על סבא ונכד, שהסבא אומר לנכד שלו, יש 3 מצבים שאנשים יכולים להגיע אליהם, כשהדברים נהיים קשים ולוהטים. אתה יכול להיות כמו ביצה, אתה יכול להיות כמו גזר, ואתה יכול להיות כמו קפה. כשאנחנו שמים ביצה, גזר, קפה, בפינג'ן עם מים רותחים. הביצה נהיית קשה. הגזר נהיה רך ומתפורר. אבל הקפה עוד פעם בקפה. הקפה משתבח בזכות המים, בזכות הטמפרטורה. זה בדיוק מה שהוא צריך בשביל להוציא החוצה את מה שטוב בו. לא שאם היינו שואלים אותו, הוא היה בוחר להתבשל ולרתוח וכו', אבל אוקיי, זה מה שהחיים הביאו. אז הסבא ההודי אמר לנכד, אתה יכול להיות או זה או זה או זה, אבל לא כדאי לך. לא כדאי לך להיות כמו ביצה קשה. להקשות את הלב מול הקשיים של החיים, בגלל שהיה לך קשה, אז אתה עכשיו קשה. לא כדאי לך להיות כמו הגזר. להיות במין חוסר אכפתיות, ייאוש, אובדן, התפוררות. כדאי לך להיות כמו הקפה. לתת לחיים לבשל אותך, להוציא ממך את המיטב. אם זו טמפרטורה גבוהה, so be it. זה מה שקורה עכשיו. אז האספקט השני הזה של האמונה, האספקט הרוחני, סליחה בעד המילה, זה המקום שאנחנו מסכימים שהחיים יבשלו אותנו ויעשו מאיתנו מעדן. זה קשור בנינוחות. זה קשור בחוסר מתח, שיש רסט, שיש מנוחה במיינד, בלב, במקלט השמש. זה מקום שאין לנו שם צורך להגן או לצנזר או להשליך. זאת יכולת להיות ולחוות גישה שהיא חסרת דאגות, carefree, חסרת דאגות לגבי מה שקורה ברגע הנוכחי, ולא משנה, בלי תנאי, לא משנה מה קורה ברגע הנוכחי. התפקיד שלנו, היכולת שלנו, ההזמנה הזאת, נינוחות מלאה. אני רוצה לסיום לקרוא ציטוט מתוך עוד ספר נפלא, שאני מקווה שאתם מכירים, ואם לא, עוד אחד שמאוד כדאי. מי מת? המוות כמורה לחיים, של סטיבן לוין. מכירים, נכון? ממש, ממש טוב. וסטיבן לוין אומר ככה, כשמבטרים על השליטה ביקום, כשמרפים מהכל, נותרת רק האמת. וכמו מורה רוח, אנחנו מתחילים להגיב מתוך הרגע. העשייה נובעת מהווה. לא מופעל כל כוח. הסירה ריקה. הזרם סוחף שמאלה, so be it, יהי כן. הזרם סוחף ימינה, יהי כן. אך לעולם לא נחוש את עצמנו בימין או בשמאל, אלא רק כאן ועכשיו, בהווה, פתוחים לכל האפשרויות וההזדמנויות של הרגע, נוכחים בשלמות. מסוגלים להגיב לא מתוך התשוקות האישיות, אלא מתוך תחושה של נכונות הדברים. התגובה נובעת מהזרימה עצמה, או אולי מוטב לומר, הזרימה מגיבה לעצמה, ללא כל פחד, ללא מקום ללכת אליו, ללא דבר לעשותו, בלי להיות מישהו. זאת היא אחת ההזמנות שהתרגול והלימוד באופן הזה מציעים. כשאנחנו מפסיקים להיות מישהו במובן העמוק של זה, שום דבר לא חוצץ יותר בינינו ובין העולם. אין כל הבדל. אותה פלואידיות שאנחנו חווים מרגע לרגע בנו, קיימת גם בעולם, קיימת גם באנשים אחרים. אותו מקום שנסגר מפחד של לחוות עוד כאב, יכול לפרוס את הכנפיים שלו ולעוף. ולעוף. אז בואו נשב עם הדברים כמה רגעים ביחד. אולי נרשה לעצמנו להרגיש ולחוות את הכן המלא, השלם, בלי חציצה ובלי תנאי. אולי נרשה לעצמנו לשחרר את האמון, לתת אותו, כל המסתורין הגדול והמופלא הזה, חיים, מוות,